פסחים דף פי א', מתחילים בעזרת השם, דף פי עמוד ב', 19 שורות מלמטה, במילים נטמא טומאת התהום וכולי. בירושלים הייתה שכונה מאוד מאוד מרתקת, כמו שאומרים, שכונה על צלע ההר, בגובה ההר. זאת הייתה שכונה שהייתה במקום מוגבה, על גבי מין סלע, שמתחת הסלע זה היה חלל למטה. משהו מאוד מאוד מרתק, כמו מין צורה של ריש כזאת, שמעל הגג של הריש הם היו גרים, שכונה שלמה, חצרות היו שם. ככה המשנה מתארת במסכת פרה, פרק ג' משנה ב', פילי פלאים. מה היה כל כך מיוחד? בשביל מה היו צריכים כאלה חצרות? זה הרי השקעה לבנות במקום כזה. זה לא פשוט. זה גם יכול להיות מקום לא כל כך פשוט לעשות אותו יציב, שלא יהיה חלילה וחס מקרים של קריסה של, של כל השכונה. זה הרי נמצא ככה במקום לא יציב. וגם צריך לעשות גדרות מיוחדות, כדי שחלילה הילדים לא ייפלו מהצוק, מהמקום המוגבה הזה, פלאי פלאים. בשביל מי עשו את זה? דווקא בשביל ילדים. לא מצאו מקום יותר בטוח לשכן את הילדים. בשביל מה היו צריכים לשים ילדים דווקא בכזאת שכונה? המשנה שם מתארת שגידלו ילדים שנולדו שם, בשכונה הזאת. הם נולדו, גדלו שם עד גיל 8 בערך, ככה תוספת שם מביא, מסכת פרה. והם היו חייבים להישאר ולהישמר טהורים מטומאת מת. למה כל כך שמרו עליהם שלא היו טמאים בטומאת מת? מכיוון שהם היו צריכים בהמשך ללכת אל מעיין השילוח ולשאוב מים בשביל אפר פרה אדומה. ואפר פרה אדומה היו תקנות מאוד מאוד מחמירות בשביל לחזק את התקנה שזה יהיה בתארה, לא ניכנס כרגע לכל הסיבה, אבל הפליגו מאוד מאוד בתארה של אפר פרה אדומה, של אלה שעסקו בהכנת אפר פרה אדומה. גידלו ילדים בתארה מהרגע שהם נולדו, שלא היו טמאים בטומאת מת, לכן העמידו אותם שם לגבי כזאת שכונה. אבל מה הסיבה? המשנה שמה כותבת, חצרות היו בירושלים בנויות על גבי סלע ותחתיהם חלל מפני קבר התאום. מפני קבר התאום. מה זה קבר התאום? ידוע שאם האדם הולך מעל גבי קבר, הוא נטמע. כי התאומה עולה עד הרקיע. עכשיו, כמובן שאלה לא היו הולכים על גבי קברים. לא היו בונים את השכונה הזאת על גבי קברים. אבל לך תדע, אולי לפני 1,000 שנה או לא יודע כמה זמן, הייתה כאן איזושהי מפולת, ואולי אנשים נקברו תחת ההריסות, אולי היה פה איזשהו קבר שקברו פעם, ואתה בונה פה על שכונה על גבי קבר, אבל אף אחד לא יודע שיש פה קבר. בדיוק זה נקרא קבר התאום. קבר התאום זה הכוונה שיש קבר, יש טומאה, שאין אדם בכל העולם שמודע לטומאה הזאת. אף אחד לא יודע שיש פה טומאה כזאת. אבל אפילו שאף אחד לא יודע שיש כאן טומאה כזאת, בשביל פרה אדומה, עכשיו בדרך כלל, אם אני לא יודע שיש טומאה כזאת, זה לא מטמא. אני כל מיני שאני לא יודע, בוודאי אני לא צריך לחשוש לטומאה. אבל גם אם אחר כך חפרו את ההריסות האלה, אם אחר כך חפרו את ההריסות האלה, וגילו שיש פה קבר, אז כל אלה שעברו למעלה, נטמאו. אז בשביל שלא תיווצר מציאות כזאת, שהילדים האלה, שבאים אחר כך למלות ממעיין השילוח את המים בשביל אפר פרה אדומה, התברר שמיות מאים, אז שמו את השכונה על גבי סלע. בסלע אי אפשר לעשות קברים. אז אולי תגיד שמתחת לסלע יש קברים? לא, בשביל זה עשו חלל מתחת, שגם אם יש קברים למטה מתחת לחלל הזה, אז יש פה אוהל שמבדיל. אנחנו יודעים שאוהל בגובה לפחות של טפח חוצץ בפני הטומאה. אז הם הרוויחו שבוודאי אותם ילדים שגדלים שם באותה שכונה, שכונת הטהרה, בגובה האר, בגובה הסלע, על גבי הסלע, הם לא, אין חשש, אולי הם יתמאו בתומת מת. במשנה למדנו לגבי אותה תומעה, תומת התהום, שיש כולה מיוחדת בתומת התהום. ובהמשך השיעור אנחנו גם נראה שזה, משה רבינו קיבל את זה הלכה למשה מסיני. מה הכולה המיוחדת שיש בתומת התהום? כן, כמו שאמרנו, תומת התהום זה הכוונה שיש תומעה שאף אחד לא יודע שהיא קיימת. לא יודעים. יש פה קבר, אף אחד לא יודע בכל העולם שיש כזה קבר, רק מה אחרי זה חפרו וראו שיש קבר. זה נקרא תומת התהום. עכשיו, אם בן אדם בא להקריב קורבן פסח, אם הקריבו קורבן פסח בשביל אדם תמה, קורבן פסח פסול, הוא צריך להביא פסח שני. אם לא ידעו שהוא תמה, למה? הוא נטמא בתומת התהום. הקריבו בשבילו קורבן פסח, ואז התברר שבדרך להקרבת הקורבן פסח או לפני כן, הוא עבר מעל מקום שבסוף גילו שהיה שם קבר, זה היה תומת התהום. אז מה נאמר? בפועל הוא הרי היה תמה, והקריבו בשבילו קורבן, בשביל אדם תמה. אבל יש הלכה למשה מסיני במקרה הזה, שהציץ של הכהן גדול, שהיה על מצחו של הכהן גדול, מרצה על תומת התהום. ואז יוצא שהקורבן הזה כשר, והמקריב לא צריך להביא פסח שני. זה לעניין עושה פסח. עכשיו, אותו דין של תומת התהום נאמר גם לגבי נזיר. כשאדם מקבל על עצמו נזירות, אז זה לא כמו הנזירות שיש באומות העולם. בעם ישראל נזירות כוללת רק שלושה דברים. לא להתגלח או להסתפר, לא להתאמה למתים, רק למתים, ולא לאכול או לשתות מה שיוצא מכרם, מגפן היין. אלה הם השלושה דברים. עכשיו, לגבי הדבר שאמרנו לעניין תומת מת, יש פה חידוש מדהים ביותר, שאם הנזיר נכשל והוא נטמא למת, אז לא רק זה שהוא עבר על התקנות של הנזיר, אלא הוא חוזר לנקודת ההתחלה. הוא צריך להתחיל לספור את ימי הנזירות מחדש. אדם מקבל עליו סתם נזירות, נאמר זה 30 יום, בסדר. הוא ספר יום ועוד יום, כבר הגיע ליום ה-30. ואז הוא נטמא תומת מת, כאילו לא ספר 30 יום. צריך להתחיל את ימי הנזירות מחדש, לספור 30 יום. יותר מזה, כבר סיים את ה-30 יום, אבל עדיין לא הביא קורבנות נזירות, שהן כוללות עולה, חטאת ושלמים. הוא עדיין לא זרקו את הדם של הקורבנות נזיר שלו, ואז הוא נטמא, סותר את ימי הנזירות, צריך להתחיל לספור מחדש. עכשיו כאן, הנזיר לא נטמא בוודאי באמת, אלא זה היה תומת התהום. מה זאת אומרת? הוא נטמא, רק הוא נטמא בתומת התהום. הוא עבר מעל מקום שלא ידע אף אחד שיש שם מת, ובסוף התברר שכן היה שם מת, חפרו שם וכדומה, התברר שיש שם מת. אז האדם כזה, ברגע שזרקו את הדם של הקורבן, והתומה שלו הייתה תומת התהום, הציץ גם על זה מרצה. אלה הם שני הדברים שהציץ מרצה עליהם, על עושה פסח ועל נזיר. זה למדנו במשנה. נטמא תומת התהום, הציץ מרצה. זה מדובר לגבי העושה פסח והנזיר. עכשיו בא רמי בר חמה עם ספק, כבר עכשיו נגלה את הסוף, שהגמרא לא הכריע בספק הזה, אין תשובה לספק הזה, אבל נראה את השאלה שלו. ביי רמי בר חמה, יש לי שאלה. כשהעושה פסח, או כשהנזיר, נטמאו בתומת התהום, אנחנו ודאי יודעים שהקורבן שלהם כשר. השאלה היא, האם הכולה, מה שהקלו, ההלכה למשה מסיני, בתומת התהום, נאמרה רק על הבעלים, או גם על הכהן שמקריב את הקורבן? אם הכהן שיקריב את הקורבן, הוא תמה, אז הקורבן פסול, כי זה קורבנות יחיד. לא מדובר פה שכשכל עם ישראל מביאים את הקורבן פסח, רוב עם ישראל תמאים או כל עם ישראל תמאים. מדובר פה שעם ישראל תאורים. רק מה? הכהן אחד נטמא. אז אנחנו אומרים שהקורבן פסול, גם של עושה פסח וגם של נזיר. עכשיו, שאלה היא, האם כשהכהן לא תמא ודאי, אלא הוא תמא בתומת התהום. זאת אומרת, הוא נטמא מקבר שאף אחד לא ידע שיש קבר, רק אחרי זה התברר שיש את הקבר הזה. האם במקרה כזה גם נגיד שהציץ מרצה? למה? כי זה נזיר, זה עושה פסח? אפילו שזה לא הבעלים, זה הכהן? או שנאמר לא, רק לעניין הבעלים נאמר ההקלה הזאת, ולא לעניין הכהן שמקריב את הקורבן. זאת השאלה שלו. כהן המרצה בקורבנותיהם של הנזיר או של זה שמקריב את הקורבן פסח, האם גם לא הותרה לו טומאת התאום או לא? מצד אחד, מי אמרינן, אולי נאמר, כי גמירי טומאת התאום, כל ההלכה למשה מסיני שלמדנו שטומאת התאום, אם כבר הקריבו את הקורבן, אז זה הציץ מרצה, זה נאמר דווקא בבעלים. זה שמקריב את הקורבן פסח, הנזיר שבא להקריב את הקורבנות נזיר, אבל בכהן לא גמירי, על הכהן לא נאמר למרה הלכה למשה מסיני הזאת. זה צד אחד. צד שני, עוד דילמה, בזבחה גמירי, ההלכה למשה מסיני לא נאמרה על המקריב, או על זה שמקריבים בשבילו, אלא זה נאמר על הקורבן. קורבן של נזיר ושל עושה פסח, הציץ מרצה אם זה טומאת התאום. לא שנה, זה לא שונה אם זה בכהן, וזה לא שונה אם זה בבעלים. כמו שאמרנו, אין על זה הכרעה, הגמרא מנסה לענות. אמר רבה אתה שמע, בוא תשמע ברייתא, דתני רבי חייא. לא אמרו את ההיתר של טומאת התהום, בנזיר ובעושה פסח, אלא לטומאת מת בלבד. טומאות אחרות לא. בסדר. זאת עובדה של, זה ברייתא של רבי חייא. טומאת התהום הותרה רק בטומאת מת ולא בטומאות אחרות. הרי יש גם טומאת שרץ, טומאת זב. בטומאות אחרות לא נאמרה הכולה הזאת שטומאת התהום הציץ מרצה והקורבן יהיה כשר. עכשיו בוא נדייק, מה זה בא למעט? מת למיות אמי. איזה טומאה אתה אומר רק בטומאת התהום של מת? אז הלכה למשה מסיני אומרת שהקורבן יהיה כשר ולא טומאה אחרת. מה הטומאה האחרת שלו? לאו למיותי טומאת התאום דשרץ? וכי זה לא בא למעט טומאת התאום של טומאת שרץ? התורה מונה שמונה סוגי שרצים, שכשהם במיטתם נוגעים בדבר טהור, מטמאים אותו. זה טומאת שרץ. טומאת שרץ, אם אדם נוגע בשרץ, נטמא עד הערב. הוא יכול במשך היום לטבול, ובערב הוא יהיה טהור. אז אם יש כאן טומאת התאום של שרץ, מה הכוונה? למשל, אדם הכניס את היד בתוך איזשהו גומה באדמה, והיה שם שרץ מת שמטמא, והוא לא ידע שיש שם את השרץ הזה, אף אחד בעולם לא ידע שיש שם את השרץ הזה, טומאת התאום. והלך, הקריב קורבנות והכל, אחרי זה חפרו שם, ראו שהיה שם שרץ מת, התברר שהוא נטמא, זה היה טומאת התאום. ועל זה אנחנו אומרים שלא הותרה טומאת התאום בשרץ, אלא רק במת. עכשיו נשאלת השאלה, במה הסכינה? על מי לא הותרה טומאת התאום בשרץ? אי נאמר בבעלים, אם תרצה לומר שזה על מי שמביא את הקורבן, הוא במן, על איזה? הרי טומאת התאום נאמרה על נזיר או על עשה פסח. אז אי בנזיר, נזיר לא משנה טומאת שרץ. אם נזיר נטמא בטומאת שרץ, אין לזה שום משמעות. זה ודאי לא סותר את ימי הנזירות, מותר לו להיטמא לשרץ. מי מענה בהם? זה משפיע בכלל משהו? זה שהוא נטמא בשרץ, מה זה משנה לעניין קורבן נזיר? הרי על נזיר כי ימות מת עליו, אמר רחמנא. דווקא בטומאת מת, זה סותר את מה שהוא ספר בימי הנזירות. אבל לא בשרץ. אלא מה תגיד? מדובר פה בזה שעושה קורבן פסח, בבעלים שמקריב קורבן פסח. מה אתה אומר? שלא נאמרה שהותרה לו טומאת התאום. שמו צריך שיתירו לו טומאת התאום. מה, מישהו שהוא טמא טומאת שרץ לא יכול להקריב קורבן פסח? אז הניחא למנדא אמר אין שוחטים וזורקים על טמאי שרץ. לפי הדעה שצוברת שאדם שבאמת טמא טומאת שרץ, אי אפשר להקריב בשבילו קורבן פסח. אז יכול להיות שאפשר לומר, תשמע, לא הותרה טומאת התאום אלא באמת בלבד, אבל בטומאת התאום של שרץ לא הותרה. אם הקריבו לו קורבן פסח והתברר שהוא היה טמא טומאת התאום של, הוא היה טמא טומאת שרץ, וזה היה טומאת התאום, אז הקורבן פסח הזה פסול. אלא למען דאמר שוחטים וזורקים על טמאי שרץ. יש דעה שסוברת שאפילו אם הוא בוודאי נטמא, זה שעושה פסח בטומאת שרץ, הוא יכול לטבול, מקריבים בשבילו קורבן פסח, למה לא? הרי טומאת שרץ זה רק עד הערב. הוא יכול עוד להספיק להיטהר בערב, ולאכול מהקורבן פסח. הוא אמנם לא יסחוב, לא יגע בבשר של הקורבן פסח, כדי לא לטמא את זה, כי הוא עכשיו טמא שרץ עד הערב, אבל מישהו אחר יקריב בשבילו, ויביא לו את זה בערב, ואז הוא כבר טהור, הוא יוכל לאכול את הקורבן פסח. אז אם כן, אם תומה, אשתה תומה ידועה הותרה לו, אם שהוא בוודאי נתמה בתומת שרץ, אותו אחד שבא לעשות קורבן פסח, אז אתה אומר שזה מותר לו, הוא יכול להקריב קורבן פסח בצורה כזאת, אז מה פורש לא נאמרה תומת התאום, אלא באמת בלבד ולא בשרץ? מה לא נאמרה שהוא יכול להקריב קורבן פסח, אם יש לו תומת התאום דשרץ? תומת התאום לא כל שכן? גם אם הוא בוודאי נתמה בשרץ, הוא יכול להקריב קורבן פסח, אז כל שכן כשזה רק תומת התאום, ודאי שהוא יכול להקריב קורבן פסח. אלא לאו. וכי לא נאמר שמה שרבי חייא אמר, לא נאמרה תומת התאום אלא באמת בלבד, אבל לא בשרץ. למה מה הבעיה, אחד שנטמא תומת שרץ, מה הבעיה בשבילו להקריב קורבן? אם לנזיר, ודאי אין לו בעיה להקריב קורבן אם הוא נטמא בשרץ, כי הרי אין שום בעיה לטמא בשרץ לנזיר. ואפילו אם הוא עושה פסח שיש לו כן בעיה, אי אפשר להקריב קורבן פסח לאדם טמא, אבל אם הוא טמא בתומת שרץ, לפי הדעה שסוברת, שאפשר להקריב בשבילו קורבן, אז מה הבעיה אם הוא נטמא בתומת שרץ? אז מה אתה אומר שלא נאמרה תומת התאום בתומת שרץ? מה צריך תומת התאום? מה צריך את להקל בתומת התאום? רק לגבי הכהן חייב להיות. אלא מה חייבים לומר? לאו, וכי לא נאמר שמה שרבי חייא אומר שתומת התאום מותרה רק באמת ולא בשרץ, זה נאמר בכהן. שלגבי כהן שמקריב את הקורבן, אם הוא נטמא בתומת התאום של שרץ, על זה אנחנו אומרים שלא נאמרה עליו תומת התאום והקורבן יהיה פסול. מה אני מדייק מזה? דווקא בגלל שזה תומת התאום של שרץ. לכן הכהן פוסל את הקורבן. אבל אם זה היה תומת התאום של מת, שמאמינה, הותרה לו תומת התאום. כי אם אתה אומר שרק לעניין מת הותרה תומת התאום ולא לעניין שרץ. לעניין שרץ אתה יכול להגיד רק על הכהן. אם יש מישהו שיכול להיפגע מזה שהוא נטמא בתומת שרץ, לעניין קורבן פסח, זה רק הכהן שמקריב את הקורבן. כי הרי הבעלים אין לנו שום בעיה שהוא נטמא בתומת שרץ ודאית, כל שכן בתומת התאום של שרץ. אז אם כן, אם אתה מדבר על תומת שרץ שצריך להתיר אותה ולא מתירים אותה, זה ודאי נאמר רק לעניין הכהן שהוא נפגע מזה שהוא נטמא תומת שרץ, אם אתה לא מתאר אותו אם זה תומת התאום. אז כשנאמר לא נאמרה תומת התאום אלא לעניין מת ולא לעניין שרץ, מה צריך להגיד חידוש שזה לא נאמר לעניין שרץ? כנראה אתה מדבר פה על אחד כזה שנפגע מזה שהוא נטמא בשרץ והוא פוגע בקורבן, פוסל את הקורבן. זה רק הכהן, זה לא הבעלים. אז אם כן, כל הכלל הזה של רבי חייא נאמר לגבי הכהן. לא נאמרה תומת התאום אלא באמת בלבד ולא לשרץ. כי לעניין בעלים לא צריך להגיד דבר כזה. שהוא לא נאמרה אצל תומת התאום בשרץ. כי גם אם זה תומה ודאית של שרץ, אין לו שום בעיה להתאמה בתומה ודאית של שרץ לעניין הקורבן פסח. זאת הייתה יכולה להיות ראיה מצוינת, לפי הדעה סוברת, שאפשר להקריב קורבן פסח בשביל אדם שנטמא תומת שרץ, ואתה אומר לא נאמרה תומת התאום אלא באמת בלבד, אז אם זה נכון שזה בא למעט שלעניין תומת שרץ לא נאמרה תומת התאום, חייב להיות שמדברים פה על הכהן, כי על הבעלים לא, זה לא מעלה ולא מוריד תומת שרץ. אבל היא אומרת דוחה, מה רב יוסף, מה פתאום? רבי חייא אמר לא נאמרה תומת התאום אלא באמת בלבד, הוא לא אמר אבל בשרץ לא. ייתכן שבכלל לא צריך לדבר על שרץ, כי מדברים פה רק על הבעלים ולא על הכהן, וכמו שאתה אמרת, כשאתה מדבר על הבעלים לא מעניין אותי תומת שרץ, לא לעניין נזיר ולא לעניין עושה פסח. אלא מה? אתה רוצה להגיד שמדבר פה על הכהן? לא, לא מדברים פה בכלל על תומת שרץ, לא ממעטים תומת שרץ. אתה יודע מה ממעטים? לעולם מדברים פה רק לגבי הבעלים, לא נאמר פה על הכהן. ואתה צודק, על נזיר גם, זה לא נאמר לעניין נזיר הכלל של רבי חייא, אלא זה נאמר לגבי פסח. עכשיו, מה זה בא למעט? מה אומר רבי חייא? לא נאמרה תומת התאום, אלא באמת בלבד. ובמי לא? למיעוטי תומת התאום דזיווה. תומת התאום של זב. על זה לא נאמר הכולה המיוחדת שמכשירים את הקורבן בתומת התאום. הרי זב זה אדם שיצא ממנו כמו שכבת זרע, אבל קצת שונה, זה אם שכבת זרע זה כלובן ביצה שאינה מוזרת, אז זב זה המוזרת, זה לא בקישוי גם כן בזב. בסדר, לא ניכנס כרגע ממש לכל הדינים של זב, רק נגיד שלעניין זב, אם הוא ראה ראייה אחת, אז זה כמו שכבת זרע, הוא נטמא רק, הוא טובל והוא טמא רק עד הערב. אם זב זכר ראה ראייה שנייה, אז הוא כבר נטמא אותו יום בוודאי. שבעה ימים הוא צריך לספור, כמו שזה נקרא, שבעה נקיים. ביום השביעי הוא טובל, ובערב של יום השביעי הוא נהיה טהור. עכשיו, נגיד פה כבר גם כן את הכלל, עכשיו, אולי נוסיף לעניין זב זכר, אם הוא ראה שלוש ראיות עזב, הזכר, אז זה לא מספיק שביום השביעי הוא טבל והוא ימתין עד הערב, אלא ביום השמיני הוא צריך להביא קורבן נזיר, קורבן זב. ואז הוא נהיה טהור גם לעניין קודש וקודשים, לעניין להיכנס לבית המקדש ולאכול קורבנות. עכשיו, אם... זה לעניין זב זכר, לעניין זבה נקבה, אז ככה, אם היא רואה ראייה אחת, אז גם היא נטמאת רק ליום אחד, זאת אומרת, היא שומרת יום כנגד יום, היום היא ראתה, היא טמאה, מחר היא כל היום צריכה לראות שהיא טהורה, שהיא לא רואה עוד זיווה. מה הכוונה דרך אגב באישה לראות זיווה? זה הכוונה שהיא רואה דם ב-11 ימי זיווה, הרי יש 7 ימי נידה, 11 ימי זיווה, היא רואה באחד מ-11 ימי זיווה, היום בזמננו זה לא כל כך ידוע, מתי, אין אף אחד שיכול להחזיק את החשבון בעניין הזה, אבל בכל אופן, אז לכן אנחנו מחמירים גם על זיווה וגם על נידה, לא נכנס לזה כרגע, אבל בכל אופן, זיווה, וזה לא כל כך שייך בזמננו, כי אין כל כך, כולנו תמאים מתים, אבל בכל אופן, מה שנוגע, שאם היא רואה ראייה אחת, היא שומרת יום כנגד יום. למחרת היא צריכה להשגיח שהיא לא ראתה עוד פעם, ואם היא לא ראתה, היא יכולה באותו יום לטבול, בערב היא תהיה טהורה. אם היא ראתה יומיים, אז זה לא כמו הזב הזכר שהיא כבר נטמאת 7 ימים. אם היא רואה רק יומיים, אז היא נטמאת עוד פעם, יום כנגד אותם יומיים. אז למחרת היא תשמור בטהרה, ואם היא ראתה 3 ימים רצופים, אז היא כבר, אז היא כבר טמאה 7 ימים. וגם כן, ביום השמיני היא צריכה להביא קורבן. עכשיו, כאן אנחנו מדברים, למשל, לעניין זב זכר שראה רק שתי ראיות. שהוא נטמא 7 ימים, ויצא לו היום השביעי בדיוק בערב פסח. עכשיו, אם יצא לו ערב פסח, אז זה יצא לו מאוד טוב. כי הרי הוא היום טובל, בערב הוא יכול כל לאכול קורבן פסח. אבל מה? יש פה תומת התאום. מה זה מה שייך תומת התאום בזב? כי לך תדע, אולי ביום השביעי הוא יראה עוד פעם דם. עכשיו, אבל בינתיים הוא לא ראה דם. לא דם, בזכר זה זיווה. בינתיים הוא לא ראה זיווה ביום השביעי. אז כמו תומת התאום, ספק, אולי הוא יראה, ספק, הוא לא יראה. אז זה בא להגיד, הייתי אומר, אם היה תומת התאום בזיווה, הייתי אומר, אפשר להקריב לו קורבן פסח. וגם אם אחר כך הוא יראה זיווה, והתברר שהוא נטמא גם בכל השבעה ימים, כי בעצם זה סתר את כל השבעה ימים, ומכיוון שזה היה תומת התאום, אם הותרה תומת התאום, אז היה קורבן כשר. אז על זה חידש רבי חייא, למיעוט תומת התאום דזיווה, שאם הוא ראה זיווה ביום השביעי לטהרתו, אז הקורבן פסח שלו פסול, הוא צריך להביא קורבן פסח שני. זה אפשר לבאר את דבריו של רבי חייא. ואם כן, מה שרבי חייא אמר, לא נאמרה תומת התאום אלא באמת בלבד, זה בא למעט שהיא לא נאמרה לעניין זיווה. ולעניין זיווה לא צריך להגיע לכהן, זה יכול גם להיות מדובר לגבי הבעלים. אז הספק של רבי בר חמא, האם תומת... האם יש תומת התאום גם לעניין כהן המרצה בקורבנות, או שלא נאמרה תומת התאום לעניין כהן, הספק הזה נשאר ספק, אין פה ראיה. שואלת הגמרא, ותומת תאום דזיבה לא מרצה? אתה אומר שלא נאמרה תומת התאום, אלא באמת בלבד, אתה רוצה להגיד שזה בא למעט זיבה, של זב לא נאמרה תומת התאום. וכי לא נאמרה אצלו תומת התאום שהציץ מרצה? והתניא, רבי יוסי אומר, פה הוא מדבר על זווה, שומרת יום כנגד יום. היא ראתה דם באחד מה-11 ימי זיווה שלה, כמו שדיברנו על זה, והיא נחשבת, אם היא ראתה רק פעם אחת, אז היא למחרת, באותו יום היא כמובן טמאה, ולמחרת יום אחד היא שומרת בטהרה, אם היא תראה דם פעם נוספת, אז היא נטמאת, היא כאילו מצרפת ראייה שנייה. עכשיו, אומר רבי יוסי חידוש, שומרת יום כנגד יום, שהיא נמצאת ביום השני, זאת אומרת, אתמול היא ראתה דם בימי זיווה, ועכשיו היא שומרת למחרת יום בטהרה כנגד אותו יום, ובאותו יום היא יכולה לטבול, ובערב היא תהיה טהורה. ששחטו וזרקו עליה את קורבן הפסח ביום השני שלה, כמו שאמרנו, היא ראתה אתמול, נאמר, היא ראתה, לא נאמר, אלא זה המציאות, על זה אנחנו מדברים, היא ראתה בי' ג' בניסן, פעם ראשונה. עכשיו, בי' ד' בניסן, היא בעיקרון שומרת יום שהיא טמאה, ביום הזה היא אמורה לטבול, ואם היא לא תראה עוד פעם זיווה, היא תהיה טהורה בערב. ושחטו בשביל הקורבן פסח. עכשיו, יש לנו ספק, אנחנו לא יודעים, האם היא טהורה, היא תהיה טהורה היום בערב, ואז הקורבן פסח שהקריבו בשבילה זה בסדר, או שאולי תראה עוד זיווה גם היום בי"ד, ואז היא תהיה טמאה גם היום, ומחר היא תצטרך לטבול ביום טוב ראשון של פסח. ובסוף מה קרה? אחר כך ראתה. היא באמת ראתה בי"ד בניסן. אז היא לא תהיה טהורה היום בערב. אז אינה אוכלת כמובן, בליל הסדר לא תוכל לאכול כזית מהקורבן פסח, כי היא טמאה, אבל חידוש, הוא פטורה מלעשות פסח שני. היא לא צריכה להקריב פסח שני, כי היא יצאה ידי חובת קורבן פסח. איך היא יצאה ידי חובת קורבן פסח? היא הרי הייתה טמאה בי"ד בניסן. היא ראתה אדם בי"ג, בי"ד, מה? למה שנגיד בכלל שהיא תצא ידי חובת קורבן פסח? לכאורה יש לי אפשרות, רק אפשרות אחת להסביר למה. כי בזיווה הותרה טומאת התהום, כשאני עומד בי"ד בניסן. ויודע שהיא ראתה אתמול דם, אבל היום היא עדיין לא ראתה. אולי תראה, אולי לא תראה. בינתיים היא עדיין לא ראתה. הקרבתי בשביל הקורבן פסח. הותרה לה טומאת התהום. לכאורה זה הסיבה. אז איך אתה אומר שלזיווה לא הותרה טומאת התהום? אני לא מבין. אומר רבי חייא, לא הותרה טומאת התהום, אלא למת בלבד. הנה, פה אומר רבי יוסי, לכאורה שהותרה טומאת התהום, גם לעניין זיווה. מה היא טעמה? למה היא לא צריכה לעשות קורבן פסח שני, תגיד לי? איך היא יצאה ידי חובה? היא ראתה אדם ביום י"ג בי"ד, וגם בי"ד. לאו משום דמרצה ציץ? אחי, זה לא בגלל, כמו שאמרנו, אחרי שאתמול רבי י"ג בניסן ראתה אדם, אבל ביום י"ד בניסן בינתיים לא ראתה עדיין, והקריבו בשבילה בינתיים קורבן, אז גם אם אחר כך היא ראתה אדם, בזמן שהקרבנו זה היה טומאת התהום, עדיין לא, אף אחד לא ידע בעולם אם היא תראה או לא תראה. אז לכן הציץ מרצה על הקורבן פסח שלה, ויצא בו ידי חובה. אמרי לא. משום דקסב הרבי יוסי, חידוש עצום. מי שמכיר קצת את הכללים וזיווה, וואה, זה חידוש עצום. סבר רבי יוסי, מכאן הוא להבא עם התאמה. זאת אומרת, שומרת יום, דיינו, נקרא לזה במילים פשוטות. היא ראתה דם בי"ג בניסן, אז היא טמאה בי"ג בניסן. י"ד בניסן היא נקראת שומרת יום בטהרה, את י"ד בניסן, כנגד היום הקודם, כנגד י"ג בניסן. אז י"ד בניסן היא צריכה לשמור על עצמה, לשמור את עצמה יום אחד בתואר, ותובלת באותו יום, אם היא תובלת באותו יום, אז בערב היא תהיה טהורה, אם היא לא תראה שוב פעם דם. זה נקרא שומרת יום כנגד יום. עכשיו, אם היא טבלה, סובר רבי יוסי שהיא ניתה טהורה. היא ניתה טהורה. זהו. אז כשהקריבו לה קורבן פסח, הקריבו בשביל אישה טהורה. אז מה הבעיה? מה צריך ציץ שירצה? ודאי שהיא יצאה ידי חובה. זה שהיא אחר כך נטמעה. זה גם משהו שלא קשור. כשהקריבו לה קורבן פסח, היא יצאה בו ידי חובה. אכילה לא מעכבת, אכילה של הקורבן פסח. אחרי זה, כשהיא תראה ראייה שנייה בי"ד בניסן, אז היא תהיה טמאה, מאז והלאה. ובתתוו בניסן, ביום טוב, תוכל לטבול, שוב פעם להתאר. היא נטמאת רק ליום אחד. כך סובר רבי יוסי, הראייה שהיא רואה אחר כך לא מצטרפת לראייה שראתה קודם. ולכן לא צריכה לעשות פסח שני. אבל זה חידוש מאוד גדול, כי אנחנו מכירים את הכללים המפורסמים של זיווה, שראתה יום אחד, טמאה יום כנגד יום. ראתה יומיים, טמאה יום כנגד יומיים. ראתה שלושה ימים, אז היא כבר זווה גדולה, והיא טמאה שבעה ימים. אבל אם אתה אומר שכל פעם כשהיא רואה זיווה פעם אחת והיא למחרת תובלת, היא נהיית טהורה, ולא מצרפים את הראייה אחת עם הראייה השנייה, אז איך היא נהיית בדיוק זיווה גדולה? וצריך הגמרא באמת תשאל את השאלה הזאת, תענה על זה שני תשובות. טוב, הגמרא אבל עכשיו שואלת, איך אתה אומר דבר כזה? והתניא רבי יוסי אומר, זב, זכר, בעל שתי ראיות. וכבר אמרנו שזב שונה מזווה, שזווה, אם היא רואה שתי ראיות עדיין, לא תמאה שבעה ימים, רק יום, כנגד יום עדיין. זב כבר תמאה שבעה ימים אחרי הראייה השנייה שלו. עכשיו, הגיע היום השביעי, היום הוא יכול לטבול, ובערב הוא יהיה טהור. אז כבר שחטו וזרקו עליו את הקורבן פסח והשביעי שלו, והוא קיווה מאוד בליל הסדר לחגוג יחד עם כולם. מה קרה בסוף? אחר כך, אחרי שהקריבו בשבילו את הקורבן פסח, ביום השביעי שלו, הוא ראה עוד פעם זיווה. אז אם כן, הוא נטמע שוב. וכן, עכשיו יש שתי אפשרויות להסביר. מה פירוש נטמע שוב? האם אנחנו נאמר שמכאן הוא להבא, כמו שאמרנו שסובר רבי יוסי? אתה ראית זיווה ביום השביעי? בסדר גמור. אז עד עכשיו היית טהור, כי הרי ביום השביעי אתה יכול לטבול ולהיות טהור. ראה זיווה פעם נוספת? בסדר, אז מכאן הוא להבא הוא נטמע. ככה הרי אמרנו שאומר רבי יוסי. אז אם הוא ישב, נאמר, אחרי שהוא טבל, הוא ישב על איזה כיסא, אז לכאורה הוא לא מטמא את הכיסא הזה. כי הוא ישב על הכיסא הזה, אחרי שהוא טבל מהזיווה הקודמת, אחרי שהוא כבר, כן, ולפני שהוא ראה זיווה נוספת. בסדר? זה אם אנחנו אומרים שהוא מטמא מכאן ולהבא. תכף נראה שהוא כן מטמא את הכיסא, אז זאת תהיה השאלה. וכן, על אותו רעיון לעניין זווה, שהיא שומרת יום כנגד יום. כלומר, היא ראתה זיווה בי"ג בניסן, אז בי"ד בניסן היא שומרת יום כנגד יום. היא טבלה, עכשיו, היא ראתה זיווה אחר, שחטו בשבילה, שחטו וזרקו עליה את הקורבן פסח בשני שלה, ואחר כך ראתה, אז גם עזב, שחטו וזרקו בשבילו קורבן פסח בזמן הזה שהוא היה, אחרי שהוא טבל ביום השביעי. ואחר כך הוא ראה זיווה, וכן היא זווה, שחטו וזרקו עליה את הקורבן פסח, בזמן, אחרי שטבלה מהזיווה של אתמול, ואחר כך היא ראתה זיווה נוספת. אז קודם כל, אנחנו יודעים שהם פטורים מפסח שני, כמו שכבר אמר רבי יוסי בברייתא הקודמת, אבל כאן מחדש רבי יוסי חידוש גדול מאוד. מטמאים, הרי אלו מטמאים משכב ומושב, לא רק על מעכשיו והלאה, אלא למפרע, אחורה. זאת אומרת, עכשיו מתברר שהם לא היו טהורים בכלל, מתחילת הזיווה שלהם. זאת אומרת, עזב ביום השביעי שלו הוא טבל, אנחנו אומרים אחרי שהוא טבל, אם הוא לא היה רואה זיווה אחר כך, אז באמת הוא טהור. אבל מכיוון שהוא ראה זיווה אחר כך, זה כאילו שהוא לא נטהר בכלל, כאילו הוא לא טבל בכלל, נשאר טמא. אז רואים מפה שזיווה מטמאה למפרע, לא מכאן ולהבא, אותו דבר לעניין זווה. היא ראתה ביום י' ג' בניסן, ואז למחרת היא טבלה, ואחרי זה היא ראתה זיווה, אומר לו רבי יוסי, תשמע, כל יש לי פה רצף של יומיים. גם מה שהיא ישבה או שכבה בזמן הזה, אחרי שהיא טבלה, ביום י' ד' בניסן, זה נטמא למפרע, למה? אתה הרי אמרת שלפי רבי יוסי, זב או זבה מטמאים מכאן ולהבא, אחרי שהם טבלו. ביום שהם שומרים לטהרתם, ביום האחרון לטהרתם. אז מה קורה פה? למה אתה מטמא למפרע? הפטורים מלעשות פסח שני, כמו שכבר אמרנו, שלפי רבי יוסי, כיוון שאחרי שהם טבלו כבר, והם עדיין לא ראו ראייה אחרת, הם הקריבו להם באותו זמן קורבן פסח שני, הם יוצאים בידי חובה. אבל נשאלת השאלה, למה הם מטמאים למפרע? תרץ את הגמרא, תראה. באמת, לפי דעתו של רבי יוסי, זב או זבה, שטבלו ביום האחרון לטהרתם, באותו זמן שהם טבלו הם כבר טהורים. רק מה? ולכן אפשר להקריב בשבילם קורבן פסח באותו זמן. רק מה? אם הם ראו אחר כך עוד ראייה, מדרבנן הם מטמאים למפרע, לא מהתורה. כשאתה מדבר איתי האם יצאו ידי חובת קורבן פסח או לא, אתה מדבר על דברים של מהתורה. אז מהתורה הם טהורים, הם יצאו ידי חובת קורבן פסח. אבל מדרבנן גזרו שהם מטמאים למפרע. מה אלה? למפרע מדרבנן. ואף רבו שעיה סבר, כמו רבי יוסי, שמטמא למפרע מדרבנן. מה ההוכחה לזה? דתניא רבי הושעיה אומר, אבל זב שראה יומיים, הוא ראה שתי ראיות של זיווה, ולכן הוא צריך לספור שבעה נקיים, שראה בשביעי שלו, סותר את שלפניו, צריך להתחיל לספור שבעה נקיים מחדש. ואמר לרבי יוחנן לרבי הושעיה, למה? לא יסתור אלא יומו. שיספור עוד יום אחד, זאת אומרת, הוא סופר שבעה נקיים, הוא סופר יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, ביום השביעי הוא ראה עזיבה. אז טוב, את היום הזה תדלק, תדלק, ביום השמיני הוא יספור את היום השביעי שלו. ואז הוא יתבול, שואת הגמרא, מה זאת אומרת, מה זה? אפשר לקחת פסק זמן כאילו מהשבעה נקיים? זה אמור להיות רצוף, לא? ממה נפשך? איקה סבר למפרע ומתאמה. אם סובר רבי יוחנן שכשהזב ראה עזיבה ביום השביעי שלו, אז הוא מתאמה למפרע, אז אם כן, אפילו כולו נסתור. צריך להתחיל לספור מחדש שבעה נקיים, לא רק יום אחד. ואיקה סבר מכאן ולהבא, ומתאמה אם הוא סובר, שמע, ביום השביעי הוא כבר טבל, זהו, מעכשיו מתחיל סדר חדש, זיבה חדשה, אז אם כן, יומו נמי לא נסתור. אז אם כן, שגם לא יסתור את היום הזה. עכשיו זה יום השביעי, הוא סיים את השבעה נקיים, היום הוא טבל, הוא יהיה טהור. זאת הוא לא... הוא יהיה טהור מהזיבה הקודמת. אז מה אתה אומר? היום הוא ראה זיבה? בסדר גמור. אז היום הוא יהיה טמא יום אחד, ובערב הוא יהיה טהור, יטבול בערב ויהיה טהור. אלא, אימה, צריך לומר שמה רבי יוחנן אמר לרבי יושעיה? לא יסתור ולא יומו, שאפילו יום אחד הוא לא יסתור. למה? מכיוון שהוא כבר התחיל לספור את היום השביעי, אומרים, מקצת היום שהתחיל היום השביעי, זה כמו שכבר עבר כל היום השביעי. ואם כן, הוא יצא מהזיבה שלו. אז אפילו שהוא ראה עכשיו זיבה אחר כך, זה לא סוטט השבעה נקיים שהוא ספר עד עכשיו. מה שהוא ראה עכשיו זיבה, זה חשבון חדש. ואמר לי, אמר רבי יושעיה לרבי יוחנן, הטענה שלך היא טענה טובה מאוד, רבי יוסי קאי כבטח. באמת כך סובר רבי יוסי. שהוא יוצא מכלל זיווה, זאת אומרת שבעצם יש כאן חשבון חדש. ונשאלת השאלה, והרבי יוסי אומר, מתמין מושב, משכב ומושב למפרע. הרי אם רבי יוסי סובר שביום השביעי, אם היה מקצת היום של היום השביעי, והוא טבל, אז הוא כבר נהיה טהור, מקצת היום ככולו. ואם הוא נטמא אחר כך פעם אחרי זה, אנחנו אומרים שמתחילה זיווה חדשה. אז למה אנחנו אומרים שאם הוא ראה אחרי זה זיווה חדשה, הוא מתמין למפרע את כל ה... את כל מה שהוא ישב ושכב עליו עד עכשיו. אלא חייבים לומר, למה זה מטמא? לא מהתורה. אלא לאו שמע מינה, מטמא למפרה, רק מדרבנן, שמע מינה. טוב. אז אם כן, הבנו את דעתו של רבי יוסי, הבנו את דעתו של רבי יושעיה, שגם ככה, הוא גם מבין ככה בדעתו של רבי יוסי, ש... באמת, ברגע שזב נמצא נאמר ביום השביעי שלו, אומרים מקצת היום ככולו, ואם הוא טבל, הוא סיים עם הזיבה שעד עכשיו, עם השבעה נקיים של עד עכשיו, שחטו וזרקו בשבילו קורבן פסח, הקורבן הזה יהיה כשר, ואם הוא ראה אחר כך עוד זיבה, זה יהיה חשבון חדש. זה מה שאמר רבי יוסי, וזה מובן. אבל אם כן, נשאלת השאלה, רגע, הרי אמרנו מקודם את הברייתא של רבי חייא, שהוא אומר, לא אמרו טומאת התאום, אלא במת בלבד. מה לא? רצינו להגיד, לא זיווה. כי זיווה, שם אם יהיה תומת התאום, דהיינו, נאמר זב שראה שתי ראיות של זיווה, והוא סופר שבעה נקיים, שבעה ימים, ביום השביעי שלו, הוא טבל, והקריבו בשבילו קורבן פסח, ולא ידענו באותו זמן האם הוא יראה עוד ראייה של זיווה, או שלא יראה עוד ראייה של זיווה, הקריבו לו קורבן פסח, יצא ידי חובה, ואפילו אם הוא ראה אחר כך, זאת אומרת ככה, ואם הוא ראה אחר כך ראייה של זיווה, אנחנו אומרים שזה, שהקורבן פסח הזה יהיה פסול. למה? כי לא הותרה תומת התאום בזב. נכון שלא ידענו אם הוא יראה ראייה או שלא יראה ראייה. בכל זאת, זה נקרא תומת התאום, בכל זאת, הקורבן פסח הזה יהיה פסול. הציץ לא מרצה על זה. ואז אמרנו, כן, אבל לפי דעתו של רבי יוסי, אנחנו אומרים שהקורבן פסח הזה כן יהיה כשר, אז הסברנו, כן, רבי יוסי סובר, תומת, שלא צריך להגיע לתומת התאום, אלא הוא סובר שפשוט מאוד ביום השביעי, ברגע שהיה מקצת היום של יום השביעי, הוא שמר בתארה, והוא טבל, אז הוא נהיה טהור. אם הוא אחר כך ראה ראייה של זיווה, אז זה ראייה בפני עצמה, זה לא קשור לשבעה נקיים שהיה עד עכשיו. זה מה שהסברנו. אז אם כן, לפי דעתו של רבי יוסי, נשאלת השאלה שאלנו קודם. אמרנו, לפי רבי חייא, לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד. מה זה בא למעט? רצינו להגיד שזה בא למעט זיווה, אבל לפי דעתו של רבי יוסי אי אפשר להגיד שזה בא למעט זיווה, כי לעניין זיווה לא שייך טומאת התהום. כי גם אם אתה מסתפק או לא מסתפק, אם הוא יראה עוד זיווה ביום השביעי, בכל מקרה כשהוא יראה, אז זה יהיה מכאן ולהבא, זה לא יפסול לך את הקורבן פסח. אז נשאלת השאלה לרבי יוסי, אשתא דאמר מכאן ולהבא הוא מטמא, אז מה שאמר רבי חייא שלא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד, למיעוט אימי, איזה טומאה זה בא למעט? אלא מה תגיד? שזה בא למעט טומאת שרץ, מה שרוצים להגיד בהתחלה. ואז נשאלת השאלה, מה צריך להתיר טומאת שרץ? מה בכלל צריך להתיר טומאת שרץ? הרי האדם שמקריב קורבן פסח, אם הוא נטמא בשרץ, יש דעה שסוברת, שוחטים וזורקים על טמאי שרץ. אז לפי זה מה היינו צריכים להגיד? שזה נאמר על הכהן שמקריב את הקורבן. שבשבילו לא הותרה תומת שרץ, תומת התאום של שרץ. ואז נאמר שדווקא תומת התאום של שרץ לא הותרה לאותו כהן, אבל תומת מת כן הותרה לו, ואז אנחנו מתרצים את השאלה ששאל רמי בר חמה, האם כהן המרצה בקורבנותיהם הותרה לו תומת התאום או לא הותרה לו תומת התאום? התשובה היא כן הותרה לו תומת התאום. אומרת הגמרא, נפשות מינה דה בכהן דה הותרה לו תומת התאום? דוחה הגמרא אמרי לא, לעולה מדובר פה... מה שהברייתא אומרת לו, הותרה טומאת התהום אלא למת בלבד, זה מדובר פה בבעלים, לא בכהן. וזה נאמר בקורבן פסח. נשאלת השאלה, הרי קורבן פסח, אם הבעלים נטמא בשרץ, הרי יש דעה שסוברת, שאפשר לשחוט בשבילו ולהקריב בשבילו קורבן פסח, מה הבעיה? בערב הוא יהיה טהור, יאכל את הקורבן פסח. אלא כסבר, הברייתא סוברת, אין שוחטים וזורקים קורבן פסח על טמאי שרץ. באמת יש בזה שתי דעות, יש דעה שסוברת, שאדם שהוא טמא טומאת שרץ, אי אפשר להקריב בשבילו קורבן פסח. ויצטריך למיעוטי. ולכן היו צריכים להגיד שאפילו אם זה רק תומת התאום של תומת שרץ, גם עליו לא מקריבים קורבן פסח, כי לא הותרה תומת התאום אלא באמת בלבד ולא בשרץ. אז לכן, אם היה פה אחד שבא להקריב קורבן פסח, והוא הכניס את היד שלו לתוך איזושהי גומה שאף אחד לא ידע שיש שם שרץ, ואחרי זה הקריבו בשבילו קורבן פסח, לא ידעו שהוא תמה בשרץ, אם היו יודעים שהוא תמה בשרץ, אז קורבן פסח ודאי היה פסול. עכשיו, כשהוא לא ידעו שהוא תמה בשרץ, ואחר כך התברר שהוא היה תמה בשרץ, בגלל תומת התאום, אז הקורבן הזה יהיה פסול באמת, כי לא אמרו תומת התאום שהיא מותרת, אלא באמת בלבד ולא בשרץ. עכשיו, מה השואלת? לפי דעתו של רבי יוסי, אמרנו, רבי יוסי אומר שכשיש, נאמר, זווה, שראתה ראייה של זיווה, אז בסדר, היא תשמור למחרת חלק מהיום, אם היא תראה ראייה נוספת, זה כבר לא קשור לראייה הקודמת, זה כבר משהו חדש, מכאן ולהבא. אז אם כן, אלא לרבי יוסי, אמרנו שאנחנו צריכים לענות על השאלה המאוד קשה, הרי אנחנו יודעים שאיך אפשר להגיע להיות זיווה שטמאים שבעה ימים באישה, היא צריכה לראות שלוש ראיות, אבל אם כל ראייה שהיא רואה זה לא קשור לראייה הקודמת, אלא זה מכאן ולהבא, אז אם כן, זווה גמורה, איך היא משכחת לה? היא רואה יום אחד, היא שומרת יום כנגד יום, אז בדרך כלל אם היא תראה ביום השני אז מצרפים את היום השני ליום הקודם, אבל לפי דעתו של רבי יוסי לא מצרפים את היום השני ליום הקודם, אלא היום השני הוא מכאן ולהבא. אז אם כן, איך היא תהיה זווה גדולה? איך היא תראה שלושה ימים רצופים אם כל יום אתה אומר זה משהו חדש? מתרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, דובר פה בשופעת שהיא ראתה זיווה שלושה ימים רצוף, אז היא לא התחילה לספור יום כנגד יום, ראתה ביום אחד, י' ג' ניסן לומר, היא המשיכה לראות, י' ד' ניסן, כל י' ד' ניסן, כל ת' ו' ניסן, אז לא היה לה רגע אחד שבו היה אפשרות להתחיל להגיד שהיא שומרת יום כנגד יום. אם י' ג' בניסן היא ראתה, אז אחרי זה, י' ד' בניסן, היא שומרת יום כנגד היום הקודם. אבל אם היא לא התחילה לשמוע את היום של י' ד' בניסן, אלא מיד ראתה דם על תחילת י' ד' בניסן, אז אם כן, זה ודאי מצטרף לה ליום שני, ואז יום שלישי, ואז נהיה זווה גדולה. זה אפשרות אחת. היא בעת אימא, לא צריך שתראה כל כך הרבה דם, אלא כגון שראתה כל שני בין השמשות. היא ראתה בזמן של בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, פעמיים. נאמר, יש לך ערב שבת, היא ראתה בין השקיעה לצאת הכוכבים כל אותו זמן, אז עכשיו יש לה גם את יום שישי וגם את שבת. אחרי זה מוצאי שבת, מי השקיעה לצאת הכוכבים, היא גם כן ראתה, אז יש לה את שבת ויום ראשון. יום שישי, שבת ויום ראשון, אז יש לה זיווה גדולה. עכשיו עוברת הגמרא לשאלה נוספת. באי רב יוסף. הרי היה לנו ספק, האם הספק של רמי בר חמה שעסקנו בו עד עכשיו, האם טומאת התהום הותרה גם אצל כהן שמקריב קורבנות נזיר וקורבן פסח? ונגיד שהקורבן הזה יהיה כשר. עכשיו, אם נאמר שכן, שטומאת התהום הותרה לכהן, כן, גם כהן, אם הוא בא להקריב קורבן פסח, בסוף יתברר שהוא עבר מעל איזשהו קבר, אף אחד לא יודע שיש שם קבר, ואחרי זה יתברר שיש, ובעצם יתברר שהוא היה תמה, אנחנו לא פוסלים את הקורבן פסח, כי הציץ מרצה. עכשיו, השאלה היא, האם בכל קורבנות ציבור נאמר שטומאת התהום הותרה לכהן שמקריב את הקורבן, או רק לעניין קורבן פסח ונזיר? באי רב יוסף, כהן המרצה בקורבן תמיד, מקריב קורבן תמיד, ואז מתברר שהוא נטמא בטומאת התהום. הותרה לו טומאת התהום או לא? אם תמצא לומר, כהן המרצה בקורבנותיהם של נזיר ושל עושה פסח, לכהן הזה הותרה לו טומאת התהום. נאמר, אתה תכריע כמו הצד הזה בספק של רמי בר חמה. עכשיו אני מסתפק שלב אחד קדימה. האם כהן המרצה בתמיד מהי? מה יהיה איתו? מי אמרינן, כי גמירי טומאת התהום, כל מה שלמדנו שהיא מותרת, אלא בפסח ובנזיר. אבל בקורבן תמיד לא גמירי, לא קיבלנו הלכה למשה מסיני, לעניין קורבן תמיד שיותרה טומאת התהום. עוד דיל מצד שני אפשר לומר, יליף, גזירה, יליף נלמד תמיד מפסח. כמו שקורבן פסח הותרה טומאת התהום לכהן, על הצד שהיא הותרה, ככה גם לעניין קורבן תמיד. אז רבא מנסה לומר, אמר רבא, אולי נאמר כאן בחומר. ומה במקום שלא הותרה לו טומאה ידועה? ומה באדם יחיד שבא להקריב קורבן פסח, בא להקריב קורבן פסח, בזמן שכל עם ישראל מקריבים בטהרה, אז אם אותו אדם תמה, לא יכול להקריב קורבן פסח. או נזיר שנטמא, לא יכול להקריב קורבנות נזיר. אז מקום שלא הותרה לו טומאה ידועה, בכל זאת הותרה לו טומאת התהום. אם הטומאה שמביא קורבן פסח נטמא, זה היה טומאת התהום, שאף אחד לא ידע שיש שם טומאה, או הנזיר, מה שנטמא זה טומאת התהום, אז הותרה טומאת התהום. אז אם כן, קורבנות ציבור, שזה מקום שהותרה לו טומאה ידועה, אם אין כהנים טהורים, מקריבים קורבן ציבור, קורבן תמיד, אפילו על ידי כהן תמה, בצורה ודאית, אנחנו יודעים ודאי שהוא תמה. אינו דין שהותרה לו טומאת התהום לאותו כהן? שאפילו אם אין שם כהנים, אפילו אם יש שם כהנים טהורים, הוא יוכל להקריב קורבן בטומאת התהום? שאם הוא יקריב, הקורבן הזה יהיה כשר? אמרי, אז באו לדחות את זה, מה, אתה בא ללמוד קל וחומר? מהלכה למשה מסיני? אנחנו נראה בהמשך שכל היתר של טומאת התהום, לומדים את זה מהלכה למשה מסיני. אז איך אפשר ללמוד קל וחומר מהלכה למשה מסיני? ומדיינין על קל וחומר מהלכה למשה מסיני? והתניא. לעניין נזיר. אז במסכת נזיר דף נון זין, כתוב דבר כזה. אנחנו הרי יודעים שאדם נטמא בטומאת מת, או מבשר של מת, כזית בשר מהמת מטמא, או מרביעית דם של מת. עכשיו, עצם תלוי. אם זה עצם בגודל של כסעורה, זה מטמא רק אם נוגעים בו, או שנושאים אותו, מרימים אותו. ואם זה עצם יותר, שדרה, גולגולת, לא נכנס לזה כרגע, אז זה מטמא אפילו באוהל, אם נמצאים באוהל, שיש שם את, את העצם בגודל ההוא, בגודל הגדול יותר, אז מטמא גם את כל האוהל, כל מי שבאוהל. עכשיו, אנחנו יודעים שנזיר, אסור לו להתאמה למתים. ואם הוא נטמא למתים, אז כבר אמרנו, שאפילו אם הוא ספר כבר, הוא הרי קיבל עצמו להיות נזיר נאמר 30 יום, הוא כבר ספר חלק מהימים, אם הוא נטמא באמת כל הימים, הוא מתחיל מחדש את ימי הנזירות, הימים הראשונים יפלו, כמו שהפסוק אומר. עכשיו, לא כל טומאת מת שהנזיר נטמא, זה סותר את כל הימים שהוא ראה, שהוא ספר עד עכשיו, הוא צריך להתחיל לספור מחדש. יש חידוש, שאם הנזיר נטמא מרביעית דם, למרות שזה מטמא אותו בטומאת מת, בכל זאת, אם הוא נגע או נסע את הרביעית דם הזאת של מת, אמנם הוא נטמא, אבל הוא לא סותר את ימי הנזירות שלו. חידוש גדול. בא רבי עקיבא ושואל, הרי עצם בגודל של שעורה, כמו שאמרנו, מטמא עצם של מת, כן? מטמא רק אם נוגעים בה או שנושאים אותה, אבל היא לא מטמא באוהל. בכל זאת, אם הנזיר נגע בעצם הזאת, הוא נטמע והוא סותר את ימי הנזירות שלו גם כן. צריך להתחיל פה מחדש. אז אם כן, רביעית דם, לא כל שכן. הרי אם יש באוהל רביעית דם, זה מטמא את כל מי שבאוהל. אז לא כל שכן שזה יסתור את ימי הנזירות של אותו נזיר. אמר רבי אליעזר לרבי עקיבא, כל הדין הזה שאם נזיר נטמע בעצם כסעורה, שזה סותר את ימי הנזירות, זה לא פסוק מפורש, שלא לומדים את זה הלכה למשה מסיני. אז נכון שהקל וחומר שלך רבי עקיבא הוא קל וחומר טוב, אבל לא לומדים קל וחומר מהלכה למשה מסיני. אתה יכול ללמוד קל וחומר רק מפסוקים מפורשים בתורה. זה מה שהוא אומר פה. ועתניה אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, כל המושג של עצם, שאפילו כסעורה הוא כבר מטמא והוא סותר את ימי הנזירות, זה הלכה למשה מסיני. ואתה בא ללמוד רביעי דם, זה שהוא יסתור את ימי הנזירות שלו בקל וחומר, אין דנים קל וחומר מההלכה. אז אם כן, נשאלת השאלה, האם אנחנו נאמר שנלמד כמו שנזיר ועושה פסח, אם כהן המרצה את הקורבן הזה, הותרה לו טומאת התאום, אולי נלמד גם לעניין קשר קורבנות הציבור. ניסינו ללמוד את זה מקל וחומר, אבל זה דחינו. אלא אמר רבא, נלמד את זה בגזירה שווה. יליף מועדו, מועדו מפסח. שבקורבן פסח כתוב, יעשו בני ישראל את הפסח במועדו. ולעניין קורבן תמיד גם כן, כתוב צריך לעשות את, תשמרו להקריב לי במועדו, שיש את המילה במועדו גם לעניין קורבן תמיד. כמו שלעניין קורבן פסח אנחנו יכולים, אם נכריע שתומת התאום מותרה גם לכהן, אז גם לעניין קורבן תמיד, תומת התאום תהיה מותרת גם לכהן ולא רק לבעלים. שואלת הגמרא רגע, אתה אומר שיש הותרה תומת התאום, מאיפה המקור לזה? ותומת התאום גופה איך הכתיבה? איפה זה כתוב? אז המסקנה היא שזה הלכה למשה מסיני באמת, אבל בתחילה הגמרא הייתה סבורה שלומדים את זה מפסוק. אמר רבי אלעזר, שלומדים את זה מפסוק, אמר קרב לגבי נזיר וכי ימות מת עליו. מה צריך לכתוב את המילה עליו? דורשים מזה במחוברת עליו, דווקא אם הוא בוודאות נטמע באמת, אז זה סותר את ימי הנזירות. אבל אם זה תומת התאום, זה לא סותר את ימי הנזירות. שואלת הגמרא, זה הנה אמר לעניין נזיר. אשכחן, באמת מצאנו שתומת התאום מותרה לעניין נזיר. אבל עושה פסח מנהלן, מניין אנחנו יודעים שגם אדם שבא להקריב, מקריבים בשבילו קורבן פסח, אם הוא נטמע בתומת התאום, אז הקורבן יהיה כשר. אמר רבי יוחנן, אמר קרא, גם לעניין קורבן פסח, הפסוק אומר, איש, איש, כי יהיה תמל הנפש, או בדרך רחוקה לכם. מהמילה לכם דורשים, מה צריכים לכתוב את המילה לכם? אלא דורשים מזה במחוברת לכם. שזה הולך על מה שכתוב, איש איש כי יהיה תמה לנפש לכם, שמחובר וברור לכולם שהוא נטמע לנפש. אבל אם זה תומת התאום, זה לא פוסל את הקורבן פסח. זה הסבר, זה מקור אחד, ללמוד תומת התאום. רבי שמעון בן לקיש אמר, שהמקור אחר ללמוד שהותרה תומת התאום באדם שמקריב קורבן פסח. כתוב, איש איש כי יהיה תמה לנפש או בדרך. משווים בין תומת נפש לבין דרך. כדרך. מה הדרך? בגלוי. זה ברור לכולם. גם כשאדם נמצא בדרך רחוקה ולכן הוא לא יכול להקריב קורבן פסח, זה גלוי שהוא בדרך רחוקה. וגם שהדרך זה מקום גלוי לכולם, רואים את הדרך. אף תומה נמי בגלוי. גם תומה זה דווקא, אם זה בוודאי נטמע באמת, אז הקורבן פסח שלו יהיה פסול. אבל אם זה תומת התאום, לא. שואלת הגמרא, מה? דורשים מפסוקים שהותרה תומת התאום בקורבן פסח ובקורבנות נזיר, מייטיבי. ברייתא אומרת, איזו תומת התאום? שאתה אומר שאם הנזיר או זה שהקריב קורבן פסח היה תמה בתומת התאום, הקורבנות שלהם טובים. כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם. אין אדם בעולם שיודע מהתומה הזו. אבל אם הכיר בה אחד בסוף העולם, אפילו אם יש בן אדם אחד שיודע שיש תומה במקום הזה, אין זו תומת התאום, אלא הבן אדם הזה יהיה תמה. נשאלת השאלה, לפי דעתו של רבי אליעזר דאמר לעניין נזיר, שלומדים מזה שכתוב, כתוב שם ככה, וכי ימות מת עליו, דרש מזה רבי אליעזר במחוברת עליו. אז מה, למה אם הוא, התאומה לא מחוברת עליו, מה זה עוזר לי שיש מישהו אחר שיודע שיש כאן תאומה? למה שהנזיר יהיה תמה? למה שלא נתאר אותו? הרי אתה אומר שהתאומה צריכה להיות ברורה לבן אדם שנתמה. עד ידע הוא, מספיק שהוא לא יודע מהתאומה הזאת. כבר תגיד שזה תאומת התאום. מה צריך להגיע לזה שאין אף אחד בכל העולם שיודע מהתאומה הזאת? וכן, לפי דבריו של רבי יוחנן דאמר, שכתוב ביוסף פסח לכם, דורשים מזה במחוברת לכם. משמע שדווקא לכם. לשון רבים, שניים. עד ידע ביתרן. זאת אומרת, לפי זה יוצא, שאם יש רק אחד בעולם שיודע שיש פה תאומה, זה לא מספיק. אלא רק אם יש שני אנשים שיודעים לכם, שהיא צריכה להיות ברורה לפחות לשניים. ופה, אתה אומר שאפילו אם היא ברורה רק לאדם אחד, אפילו אם יש אחד בכל העולם שיודע מהתאומה הזאת, זה כבר תאומת שהיא לא נחשבת תאומת התאום, אלא זה מתאמה. ולפי דבריו של רבי שמעון בן לקיש דאמר, שכתוב לעניין נושא פסח, בדרך דורשים כדרך, עד ידי כולי אלמה, אם כן, צריך שכולם, כשבאדם צר, כשאתה רואה דרך, כולם יודעים שיש את הדרך הזאת, כולם רואים את הדרך הזאת. אז אם כן, נאמר שתאומת התאום, אם יש באדם אחד שלא יודע ממנה, זה כבר מספיק בשביל שזה יחשב תאומת התאום וזה יהיה טהור. למה אתה צריך להגיע לזה שאף אחד לא יודע? מספיק שיש אחד שלא יודע מהתאומה הזאת, כבר זה אמור להיקרות תאומת התאום אם דורשים את זה כדרך. אלא אומרת הגמרא, תאומת התאום לא לומדים את זה מפסוק זה שזה מותר. אלא הלכת הגמיר אלא, לומדים את זה מהלכה למשה מסיני. וקרא אותם פסוקים שהאמוראים הביאו, זה אסמכתא בעלמא, מצאו לזה איזשהו סמך מהפסוק, אבל לא זה המקור האמיתי לזה. אמר מר ברבשי, לא שנו, מה שלמדנו שנזיר ועושה פסח, שהיו טמאים בתאומת התאום, אז הקורבנות שלהם יהיו כשרים כי הציץ מרצה עליהם, אלא שנודע לו שהוא נטמא לאחר שכבר זרקו את זריקת הדם. דכי הזדריק דם, שבזמן של זריקת הדם, שפיר הזדריק. אז אדם נזרק כדינו, כי לא ידעו שהאדם הזה טמא. אבל אם נודע לו, לנזיר או לעושה פסח, שהוא נטמא בתאומת התאום, לפני זריקת הדם, אז הציץ לא מרצה. נשאלת השאלה, רגע. מה אתה רוצה לומר? שהוא נטמא, שבאדם שנטמא בתאומת התאום, הוא נטמא מכאן ולהבא, ולכן אם נודע לו שהוא נטמא בתאומת התאום, הוא יחשב טמא, ואם זרקו עליו את הדם, אז הזריקה לא כדין? מיתי ויקושיה מברייתא. אדם שעבר בדרך. אחר כך באו ובדקו את הדרך הזאת, ומצאו שם מת. המוצא מת מושכב לרוחבו של דרך. ואם כן, חייב להיות שהוא נגם במת הזה, כי זה היה לכל הרוחב של הדרך. לא יכול להיות שהוא עבר שם בלי לגעת בו. או שעל כל פנים, העיל עליו. לתרומה, תמה. לעניין תרומה, הוא נטמא. ולא, כי לא נאמר, תאומת התאום בתרומה, רק לעניין נזיר ועושה פסח. לנזיר ולעושה פסח, טהור. מה הכוונה טהור? כל תמה וטהור לאבמה הוא. זאת אומרת שהוא נהיה טהור לתמיד. אז אם כן, אם אתה אומר שנזיר ועושה פסח, שנטמאו בתאומת התאום, הם טהורים לגמרי, אז מה אכפת לך אם נודע שהוא נטמא בתאומת התאום לפני זריקת הדם, אחרי זריקת הדם, בכל מקרה הוא הרי טהור לתמיד מתאומת התאום הזאת. אבל מזה אבל אמרנו מקודם, אז אם כן קשה על דבריו של מר ברבשי, שאמר שאם נודע שהוא נטמא בתאומת התאום לפני זריקת הדם, היה אסור לזרוק את הדם. למה שיהיה אסור לזרוק את הדם אם הוא טהור גם מכאן ולהבא? אלא אומרת הגמרא, יתמר, אם נאמרו דבריו של מר ברבשי, אחי יתמר, אמר מר ברבשי, לא תימה, אל תתאה לומר שאם נודע לו לאחר זריקה רק אז הוא דמרצה. אבל אם נודע לו לפני זריקה לא מרצה, כמו שרצינו לטעות ולומר בדבריו. אלא אפילו נודע לו לפני זריקה, שרק שחטו את הקורבן של הנזיר או של עושה פסח, ועדיין לא זרקו את הדם, ונודע שהוא נטמא בתאומת התאום, בכל זאת מרצה הציץ, והקורבן הזה יהיה כשר. אמרת הגמרא, נתבונן בגופם של הדברים שאמרנו קודם. הבאנו ברייתא, גופה מוצא מת מושכב לרוחבו של דרך, שבוודאי הוא נגע בו או העיל עליו, אז לאכילת תרומה האדם הזה תמה. אבל לעניין נזיר ועושה פסח, האדם הזה יהיה טהור, הקורבן פסח או הקורבנות נזיר יהיו כשרים, כי זה טומאת התהום. ממשיכה הברייתא, במה דברים אמורים? שלעניין תרומה הבן אדם תמה, ולעניין נזיר ועושה פסח הוא יהיה טהור, מדובר שאין לו מקום לעבור. זאת אומרת, אין סיכוי שהבן אדם לא נטמע. חייב להיות שהוא נגע או העיל על אותו מת. אין לו מקום אחר לעבור. כי המת הוא בכל הרוחב של הדרך. אבל אם יש מקום לעבור, ויש אפשרות, כי המת לא נמצא בכל הרוחב, אז יש אפשרות שהוא עבר בצד, והוא לא נטמע בכלל מאותו מת, אז אף לתרומה הוא יהיה טהור. כי מדובר פה שהמת הזה נמצא ברשות הרבים, ויש כלל שאם יש ספק של תרומה ברשות הרבים, טהור. פה יש ספק תרומה, לא בטוח שהוא נגע באותו מת, אפילו זה שבא לאכול תרומה, לכן מותר לו לאכול תרומה, הוא בחזקת טהור. באמת דברים אמורים, שאם המת כן ממלא את כל הרוחב של הדרך, חייב להיות שנגעו בו, אז זה עניין, אדם שבא לאכול תרומה, הוא נחשב תמה, מדובר שמצאו את אותו מת שהוא שלם, אבל אם מצא את המת משובר ומפורק, אז גם לעניין תרומה הוא יהיה טהור. למה? שמה בין הפרקים עבר, אולי עבר בין החלקים, וזה ספק אם הוא נטמע, ספק תרומה ברשות הרבים טהור. אבל הוא בקבר, אם מצאו שיש קבר מתחת לדרך, אז אם כן, אפילו אם מצא את המת משובר ומפורק בתוך אותו קבר, זה שבא לאכול תרומה יהיה טמא, מפני שהקבר מצרפו. כל הקבר מתמת ומתועל, אז גם בתוך הקבר המת מפורק, אבל בכל זאת הקבר מצרף, כאילו, וכל החלל של הקבר מתמא את מי שמעיל עליו מלמעלה. באמת דברים אמורים, שאם זה האדם שבא לאכול תרומה, כהן שבא לאכול תרומה ועבר בדרך, ובסוף מצאו שיש שם מת, אבל הוא היה מפורק, ואז אם כן, יכול להיות שהוא עבר בין החלקים והוא לא נטמע, והוא יהיה טהור, זה דווקא במהלך ברגליו, שאותו כהן הולך ברגל, יכול להיות שהוא באמת לא נגע ולא נטמע, הוא ספק תרומה והוא יהיה טהור כי זה ברשות הרבים. אבל אם אותו כהן היה טעון במסע, או שהוא היה רכוב על גבי חמור או על גבי סוס, תמה, למה? לפי שמהלך ברגליו, אפשר שלא ייגע במת ולא יעיל על המת, אבל אם הוא טעון בסחורה, הוא סוחב סחורה, או שהוא רחוב על גבי חמור, על גבי סוס, אי אפשר שלא ייגע ולא יעיל על המת, כי הוא זז מצד לצד, הוא מעיל בצדדים שהוא ככה זז לכל הצדדים. עכשיו, באמת דברים אמורים שאמרנו שדווקא לעניין אדם שעושה תרומה הוא יהיה תמה, אבל נזיר ועושה פסח יהיו טהורים. ודווקא בתומת התאום, שאף אחד לא יודע מהתומה הזאת, אבל בתומה ידועה, שידעו שיש שם הקבר, אז גם נזיר ועושה פסח תמה. ואיזו היא תומת התאום? מה ההגדרה של תומת התאום? כל שלא הכיר בה אחד, אפילו אחד בסוף העולם, אין אף אחד בעולם שיודע שיש פה את התומת מת הזאת. אבל אם הכיר בה אפילו אדם אחד, והוא נמצא בסוף העולם, אין זו תומת התאום. ונזיר ועושה פסח יהיו תמאים אם הם נגעו בו. עכשיו, איך אפשר לדעת אם באמת אף אחד לא יודע מהמת הזה? אתה לא יודע איפה הוא מצאו לאותו מת. אם מצאו תמון בתבן או באפר או בצרורות, אז אף אחד לא אמור לדעת שיש פה מת. הרי זו תומת התאום, כי זה מכוסה. אבל אם מצא את המת במים, או במקום חשוך, באפלה, או בנקיקי הסלעים, בכל מיני מקומות ככה מוטמנים בין הסלעים, אז אין זו תומת התאום, כי מי שיציץ יכול לראות את המת. וההלכה של תומת התאום נאמרה רק במקרה כזה, שגם אם האדם יציץ, הוא לא יכול לראות את המת הזה. רק אם זה מכוסה. ועוד חידוש, מה שאמרנו שלמד ברייתא רבי חייא, ולא אמרו תומת התאום, שהותרה בנזיר ועושה פסח, אלא למת בלבד. רק לעניין תומת מת, אנחנו אומרים, שאם יש תומת התאום, שאף אחד לא ידע מזה שיש בו את התומה הזאת, ונזיר או עושה פסח, נטמעו באותה תומת התאום, הקריבו להם קורבנות נזיר או קורבנות פסח, אז אנחנו אומרים שהקורבן הזה יהיה כשר, ועד כאן דף פ' א'.